שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אשתו של אחד הלומדים, אשת החסד, זיסל בת רבי יעקב הלוי, שנזדקחה בייסורים וקיבלה אותם באהבה, הלכה לעולמה בקפה תוות השנה, כלומר היום יום ה-30, תן נשמתה צרורה בצרור החיים, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה, זיסל בת רבי יעקב הלוי, זיכרונה לברכה. ולגמרי להבדיל, השיעור גם בחסות חברת קרטה שהיא יזמית נדלן והתחדשות עירונית שאם אתם מחפשים להשקיע בנדלן ואין לכם איזה 2 מיליון שקל לקנות לבד, אז אתם מוזמנים להתעניין אצלם לגבי הקבוצות השקעה שמארגנים, יש קישור בהודעה ששלחנו ומתחת לשיעורים, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף כ"ד במסכת נזיר. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים 2 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 13 דקות. היום אנחנו רואים משנה שכבר ראינו אותה לפני כמה ימים, כשדיברנו על האם הבעל עוקר למפרע או רק גוזז מכאן ולהבא, וזה לגבי אישה שנזרה וסיימה בהצלחה את הנזירות ולקראת הסוף הפרישה את הקורבנות שהיא צריכה להביא, כלומר כבשה לחטאת, כבש לעולה, עיל לשלמים, ואז פתאום, לפני הסוף, הבעל בא והפר לה את הנזירות. והשאלה היא, מה עושים עכשיו עם הבהמות שהיא כבר הפרישה? אז אומרת המשנה שאם מדובר בבהמות שלה כך שהפרשה הייתה באמת תקפה, אז הקורבנות נשארים קדושים, וממילא החטאת תמות, כי אי אפשר להביא סתם ככה חטאת, אפשר להביא רק אם אתה חייב חטאת, והיא בעצם כבר לא חייבת חטאת, כי כבר לא נזירה, לכן אין ברירה אלא שהחטאת תמות. לעומת זאת, העולה והשלמים הם קורבנות שאפשר להביא אותם גם בנדבה, לכן זה שהיא כבר לא נזירה זה לא משנה, אלא עדיין צריך להקריב אותם. ספציפית לגבי השלמים, נראה כמה דינים לגבי זה בחלק השלישי של השיעור. בכל אופן, כל זה כאמור כשמדובר בבהמות שלה. שאז הקורבנות נשארים קדושים, החטאת תמות, את העולה והשלמים מקריבים, זה כשזה שלה. אבל אם היא ניגשה לרפת של בעלה ולקחה ממנו בהמות והקדישה אותם לקורבנות, במקרה כזה אומרת המשנה, ברגע שהוא הפר לה את הנזירות, גמרנו, הבהמות חולין לחלוטין, הם חוזרים לרפת כאילו לא קרה שום דבר. זה עיקר המשנה. בסוף המשנה אומרת שאותו דבר נכון, גם אם לא מדובר עדיין בבהמות, אלא רק בכסף. כלומר, אם יפרישה כסף בשביל קורבנות, אז נניח שמדובר בכסף שלה, אז אם יפרישה כסף ספציפי לחטאת וספציפי לעולה וספציפי לשלמים, אז הדין הוא כמו בבהמות, שהכסף לחטאת אי אפשר להשתמש בו, הוא צריך למות, איך כסף מת, זורקים אותו לים המלח, ולעומת זאת הכסף של העולה והשלמים, מביאים בהם באמת עולה ושלמים. אם מדובר שהיא עוד לא יחדה איזה כסף ילך למה, אז כבר בכל הכסף מביאים נדבות, כל זה כשזה כסף שלה, אם זה כסף שלו, אז גם כן, הכסף פשוט יחזור לחולין, כאילו לא קרה שום דבר. עד כאן המשנה, ועכשיו את הגמרא לגבי זה נחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון זה למה כשהיא לקחה משל בעלה, אמרנו שזה חוזר להיות חולין. עכשיו, בשביל להבין את זה אנחנו צריכים להקדים, אישה שמתחייבת בקורבן. איך היא מביאה אותו? הרי עקרונית לאישה אין כסף, כל מה שיש לה שייך לבעלה, אז לגבי זה יש מחלוקת. רב יהודה אומר שכבר בכתובה הבעל מתחייב להביא כל קורבן שהאישה צריכה להביא, ומשמע שזה לא רק שהוא מתחייב להביא בשבילה, אלא הוא עד כדי כך אחראי לזה שזה כאילו הוא זה שחייב. ולכן אם למשל היא ענייה כי אין לה כסף והוא עשיר והתחייבה בקורבן עולה ויורד, אז הוא מביא קורבן עשיר כי הוא עשיר וזה כאילו הוא זה שחייב בקורבן. זה רב יהודה, הבעל מחויב לספק את הקורבנות בשביל אשתו. לעומת זאת חכמים אומרים, מה פתאום, מה זה אשמת הבעל שהיא חייבת בקורבן? היא התחייבה בקורבן, שתביא מהכסף ומהבהמות שלה, ואם אין לה, אז או שתבקש יפה מבעלה והוא ייתן לה מתנה, או אם הוא לא רוצה, אז הוא ייתן לה, אבל הוא יקזז את זה מהסכום של הכתובה שלה, הוא לא חייב להביא לה כלום. זו המחלוקת, עוד פעם, אם אישה מתחייבת בקורבן, לפי רב יהודה היא לוקחת מבעלה, הוא חייב, לפי חכמים, הוא לא חייב לתת לה, היא יכולה לבקש מתנה או לקזז מהכתובה, אבל זה חיוב שלה, זה לא חיוב שלו. עד כאן ההקדמה, ועכשיו מתוך זה בואו נחזור למשנה. כאמור אמרנו במשנה שאם היא לקחה מהבהמות שלה ואז הבעל הפר לה, אז הבהמות נשארות קדושות. אבל אם היא לקחה מהבהמות של בעלה ואז הבעל הפר לה, אז למפרע הבהמות בעצם מעולם לא היו קדושות והן חוזרות להיות חולין. ועכשיו השאלה היא למה, עם מי זה מסתדר, עם רב יהודה או עם חכמים? וכאן יש 2 גרסאות בגמרא, אבל כרגע בשביל לפשט אנחנו נאחד בין 2 הגרסאות, אחרי זה נסביר איך זה בשתי הגרסאות. אז אם נאחד בין 2 הגרסאות, שואלת הגמרא, למה כשהיא לקחה מהבהמות של בעלה ואז הוא הפר, הקדושה בטלה למפרע? הרי לכאורה, בין רב יהודה ובין החכמים, זה לא אמור להיות ככה, אלא זה אמור להיות כמו כשהיא לקחה מהבהמות שלה, שהקדושה לא בטלה. ולמה? אז לרב יהודה זה כי הרי הבעל משועבד לקורבנות שלה, אז כשהיא לקחה משל בעלה, זה בעצם כאילו שהיא לקחה משלה, כי הבהמות של בעלה משועבדות לה לצורך הקורבנות, אז מה פתאום זה בטל למפרע? זה כמו הבהמות שלה, זה לרב יהודה. וגם לחכמים זה לא מובן, כי הרי לפי חכמים, מה זאת אומרת היא לקחה מהבהמות של בעלה? סליחה, באיזה זכות? אלא כנראה שהוא נתן למתנה, ואם הוא נתן למתנה, אז עכשיו הבהמות כבר שלה, ואם הם שלה, אז למה זה בתלם מפריע? אז יוצא שבין רב יהודה ובין החכמים לא מובן למה כשהבהמות של בעלה זה בתלם מפריע, כי לכאורה זה אמור להיות כמו הבהמות שלה, כי לפי רב יהודה הוא משועבד לה, אז זה נחשב שלה, ולפי חכמים הוא נתן לה כנראה מתנה, אז זה נחשב שלה. אז קשה בין רב יהודה ובין החכמים, ועל שניהם עונה הגמרא בצורה די דומה, וזה שגם ברב יהודה וגם בחכמים, כשאמרנו שהוא משועבד לה או שהוא נתן לה מתנה, אז זה לא לגמרי, אלא זה רק לצורך הקורבן. כלומר, גם לרב יהודה שהוא משועבד לה, זה לא שהבהמות שלה, אלא הוא צריך לתת לה אם היא צריכה קורבן. וגם לחכמים שאמרנו שהוא נתן לה מתנה, אז זה לא שהוא נתן לה מתנה, קחי את הבהמות, תעשי מה שאת רוצה איתם, אלא קחי את הבהמות לצורך הקורבן. וממילא לפי שניהם, ברגע שהיא בעצם כבר לא צריכה את הקורבן, כי הוא הופר לה את הנזירות, אז בין רב יהודה ובין החכמים, זה בעצם למפרע כבר לא הבהמות שלה, כי לא לצורך זה הוא נתן לה, וממילא הקדושה בטלה, וזה מובן גם לרב יהודה וגם לחכמים. זה המהלך אם אנחנו מאחדים בין שתי הגרסאות. עכשיו בואו נראה איך זה בגמרא עצמה. כשלא מאחדים, אז ההבדל בין שתי הגרסאות זה שבכל גרסה דעה אחת כבר מובנת, כי אנחנו מבינים אותה כבר בהתחלה לפי התירוץ שאמרנו, והדעה השנייה לא מובנת כי מבינים אותה בהתחלה כמו אהב אמינה, ואז מתרצים את התירוץ. כלומר, לפי הגרסה הראשונה, בהתחלה החכמים מובנים, כי מבינים אותם לא כמו באהב אמינה, אלא כמו בתירוץ שהוא נתן למתנה, אבל לא לגמרי, אלא רק לצורך הקורבן, וממילא אם היא לא צריכה, אז המתנה בטלה, אבל רב יהודה לא מובן כי אם הוא משועבד לה, אז לכאורה זה שלה לגמרי, אז למה זה בטל? ועונה הגמרא, לא, זה לא שלה לגמרי, זה רק לצורך הקורבן. זה בגרסה הראשונה. בגרסה השנייה, המהלך הוא בדיוק הפוך, שרב יהודה מובן כבר בהתחלה, כי מבינים אותו כמו התירוץ, כאמור, שהוא משועבד, אבל זה לא שלה, זה רק לצורך הקורבן, ואילו את חכמים בהתחלה מבינים כמו בהב אמינה, שהוא נתן למתנה לגמרי, אז לכאורה זה שלה לגמרי, ואז קשה למה זה בטל, ולמסקנה מסבירים לו, גם לחכמים זה לא שלה לגמרי, זה רק היה לצורך הקורבן, ולכן זה בטל. ועד כאן שתי הגרסאות, כששוב, המסקנה היא שלפי כולם, המשנה מובנת שהיא מלקחה מהבהמות שלו, ואז הוא הפר, אז זה בטל למפרע, כי הוא בעצם לא נתן לה, לפי רב יהודה, כי אומנם משועבד לה, אבל רק אם היא צריכה לקורבן, ולפי חכמים, בדומה לזה, הוא נתן לה מתנה, אבל גם כן, רק לצורך הקורבן, וכיוון שהוא הפר לה, היא כבר לא צריכה, וזה בטל. ועד כאן, החלק הראשון של השיעור, למה כשהבהמות משלו, אז זה בטל למפרע. החלק השני של השיעור זה בשורה השלישית בעמוד ב', וכאן שואלת הגמרא, רגע, איך בכלל יש לה בהמות שהם שלה ולא שלו? הרי כשהם התחתנו, אז כל מה ששלה הולך להיות שלו, כנכסי צון ברזל, או כנכסי מילוג, וגם כל דבר שהיא משיגה אחרי זה, גם הופך להיות שלו, כנכסי מילוג, אז איך בכלל יש לה בהמה שהיא שלה? ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה הראשונה אומר רב פאפה, שקימצה מעיסתה. כלומר, הבעל הרי צריך לתת לה מזונות כל שבוע, ויש איזושהי כמות מינימלית של מזונות שהוא צריך לתת, כמו שראינו במסכת כתובות, ואם האישה לא אכלה את כל הכמות, או לא השתמשה בכל הכסף לקנות אוכל, אלא חסכה, אז הכסף הזה כן שייך לה, ומזה היא קנתה בהמות, זאת תשובה ראשונה. תשובה שנייה, והיא בהתאימה, זה שמדובר שאדם אחר בא ונתן לה מתנה בהמות, והוא אמר בפירוש שהוא נותן לה בתנאי שזה רק שלה ולא של בעלה. יש מחלוקת שראינו לו מזמן בנדרים דף פחת, האם זה מועיל או לא, אז לפי הדעה שזה מועיל, אז באמת ככה הגיע בהמה שהיא רק שלה ולא שלו, ועד כאן החלק השני. החלק השלישי זה בשורה השמינית בעמוד ב', ועכשיו נדבר על הקרבת השלמים. כלומר, אמרנו שאם הבהמות שלה, אז הם נשארים קדושות, וממילא אמרנו שהחטאת תמות, את העולה יקריבו וגם את השלמים יקריבו, ועכשיו נדבר על הפרטים של אותה הקרבה, אבל לפני זה בואו נעשה תזכורת קצרה מה התהליך כשהנזיר מביא את הקורבנות, נחלק את זה לארבעה שלבים. שלב ראשון, מה הקורבנות שהוא מביא? אז כאמור הוא מביא חטאת, עולה ואי לשלמים, ויחד עם השלמים הזה הוא מביא גם מנחה, שזה 10 חלות מצות ו10 רקיקי מצות, זה שלב ראשון. שלב שני, שוחטים את הקורבנות, אחרי ששוחטים את העיל של השלמים וזורקים את הדם על המזבח, אז עכשיו שימו לב מה קורה. לוקחים את הזרוע של העיל ומבשלים אותה במים, ואיך מחממים את אותם מים? אז שמים איזשהו דוד, כלומר איזשהו סיר גדול עם מים, שמים אותו על האש, ובתוך האש, בעצים, שמים את השערות שהנזיר גילח לפני הבאת הקורבנות, ככה מבשלים את אותה זרוע, זה שלב שני. השלב השלישי זה הנפה, כלומר שמים על הידיים של הנזיר עם הכהן ומניפים את הידיים. עכשיו, עקרונית בכל קורבן שלמים עושים את זה, עם האימורים, החזה והשוק. מה שמיוחד כאן זה שהוא מחזיק חוץ מהאימורים, החזה והשוק, גם את הזרוע בשלה, כלומר הזרוע שבישלו, וגם שתי חלות, כלומר חלה אחת מכל סוג, את כל זה הוא מניף, זה שלב שלישי. שלב רביעי זה מה עושים עם כל הדברים האלו אחרי הנפה, אז את האימורים מקטרים על המזבח, את שתי החלות שהניפו ואת הזרוע ואת החזה והשוק נותנים לכהנים, ושאר הלחם וגם שאר הבשר של השלמים שייך לנזיר והוא יכול לאכול בעצמו, לתת לאחרים, עד כאן השלבים, כשמבחינתנו מה שחשוב לזכור זה שיש כאן שני דברים יוצאי דופן, וזה החלות והזרוע בשלה. זו הקדמה, עכשיו חזרה לנושא שלנו. אמרנו שאם האישה הביאה את הקורבנות והם היו משלה, ואז הבעל הפר, אז בכל זאת מקריבים, כולל השלמים, ומתייחסים לזה כמו שלמי נזיר, יש מפרשים שזה רק מדרבנן, וזה שאוכלים את זה בזמן קצר יותר מהרגיל, ביום ולילה, כמו שלמי נזיר, ולא כמו שלמים אחרים שזה יום, לילה ויום, אבל מצד שני, לא מתייחסים לזה כשלמי נזיר, לגבי החלות, ויש מפרשים גם בזרוע. כלומר, אמנם מקריבים וזורקים את הדם וכולי ומניפים, אבל לא עושים את החלות ואת הזרוע בשלה. זה מה שאומרת המשנה, ועכשיו בגמרא בא אבו הבראי ואומר שזה בעצם חלק מארבעה מצבים שמביאים שלמי נזיר, שגם בהם לא עושים את הלחם ואת הזרוע. מה הם ארבעת המצבים? אז בקצרה זה נקרא בגמרא שלה, שלו, לאחר מיטה ולאחר כפרה, שבאופן כללי אפשר לומר שבכל ארבעת המצבים מדובר שבסוף הנזיר הזה כבר לא צריך את השלמים האלו, או כי הוא כבר לא נזיר, או כי הוא כבר מת, או כי הוא כבר השתמש בשלמים אחרים, וממילא מביאים את השלמים, אבל בלי החלות ובלי הזרוע. זה בקצרה, ועכשיו נסביר. אז מצב אחד זה שלה, שזה המקרה שלנו, של אישה שנזרה ובעלה הפר לה, אז מביאים את השלמים, אבל בלי החלות והזרוע. זה מצב אחד. מצב שני זה מצב די דומה, רק הפעם לא של אישה, אלא של ילד, שגם הוא התחיל נזירות, הפרישו לו כסף לקורבנות, או גם קורבנות ממש, ואז התפתלה נזירות. גם אצלו עושים את העולה והשלמים, אבל גם כן בלי לחם ובלי זרוע בשלה. זה המצב השני. עכשיו, מה זה המצב הזה שבו ילד התחיל נזירות ואז פתאום הפסיק באמצע? אז נראה את זה עוד מעט בכפחת עמוד ב', שאבא, לא אמא, יכול להדיר את הבן שלו להיות נזיר. הגמרא מביאה שני הסברים, האם זה משום חינוך או הלכה למשה מסיני, בכל אופן הוא יכול, אבל זה מוגבל. כי גם אחרי שהבן כבר התחיל את הנזירות, אז יש אפשרות לבטל אותה על ידי זה שהבן או קרובי משפחה שלו ימחו, או בדיבור, פשוט הוא יגיד שהוא לא רוצה, או במעשה, למשל שהוא פשוט יתגלח באמצע הנזירות. אם הוא עושה את זה, זה מבטל את הנזירות. וכאמור, אם כבר הפרישו את הקורבנות ואז יתפתל, אז זה בדיוק מה שדיברנו, החטאת תמות, את העולה והשלמים מקריבים, אבל בלי החלות והזרוע. זה המצב השני. מצב שלישי זה לאחר מיטה. זה משנה ממסכת מעילה, דף י' א', וזה נזיר שהגיע לקראת סוף הנזירות, הוא הפריש כסף לקורבנות, או קורבנות ממש, ואז פתאום, לא עלינו, הוא מת. אז מה עושים עם הכסף שהוא הפריש לקורבנות? אז עוד פעם, כמו במשנה, אם הוא הפריש את זה לקורבנות ספציפיים, אז גם כן, החטאת תמות, את העולה והשלמים מקריבים, אבל שוב, בלי הלחם ובלי הזרוע בשלה. זה המצב השלישי. המצב הרביעי זה מצב דומה, רק הפעם זה לא ממשנה מפורשת, אלא פשוט מסברה. מה קורה אם נזיר הפריש את הקורבנות, ואז פתאום האיל הלך לאיבוד, אז הוא הביא איל אחר ועשו את כל הטקס, ואז פתאום מצאו את האיל הישן, אז יקריבו אותו, אבל כמובן בלי החלות והזרוע בשלה, כי זה דומה למצב הקודם שלאחר מיטה. כל מצב שמביאים את הקורבן בלי שזה בא לחפר עליו, כי הוא כבר מת או כי הוא כבר התכפר, אז מביאים את זה בלי החלות והזרוע בשלה. ועד כאן ארבעה מצבים שבהם מביאים את זה בלי החלות ובלי הזרוע בשלה. אם נסכם, יש כאן שני מצבים ראשונים, זה שהנזירות הופסקה באמצע, אצל האישה כי הבעל הפר לה, אצל ילד כי הקרובים מחו, אלה שני מצבים ראשונים. שני המצבים הבאים זה מצב שבו מביאים את השלמים, אבל זה לא בא לחפר עליו, או כי הוא מת או כי הוא כבר התכפר, לכן לא מביאים את החלות והזרוע בשלה. ולסיום, שואלת הגמרא, שש שורות לפני סוף עמוד ב', למה אתה אומר שיש רק ארבעה? הרי יש עוד מקרה, ברייתא מפורשת, וזה שאם הוא שחט את השלמים, אבל שחט אותם בפסול, למשל שחט שלא לשמה, ובמקרה כזה הקורבן אמנם כשר, כלומר ממשיכים להקריב אותו, אבל הוא לא עולה לבעלים לשם חובה, והוא צריך להביא עוד שלמים, וממילא גם במצב הזה, כיוון שהשלמים הראשונים לא נחשבים לו, אז לא עושים עליהם תחלות והזרוע בשלה, אז למה אבו הבראי לא הזכיר גם את זה, לא אמר שיש חמישה מקרים? עונה הגמרא, כי הוא הזכיר מקרים שבהם הכל היה כמצוותה. נעשו הכל בסדר לפי הספר, מותר לבטל, מותר למחות, הוא מת, זה לא אשמתו, הוא איבט העיל, גם זה לא אשמתו. כאן לעומת זאת, הוא עשה שלא כמצוותן, הוא עשה את זה שלא לשמה, לכן הוא לא הזכיר את זה, אבל זה נכון, באמת זה גם כן עוד מקרה שמקריבים בלי החלות והזרוע בשלה, ובזה הגענו לשורה לפני האחרונה בעמוד ב', ועד כאן חלק השלישי של השיעור על הקרבת השלמים בלי החלות והזרוע. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה שבו אישה נזרה נזירות והפרישה כבר את הקורבנות או כסף לקורבנות, ואז הבעל הפר לה את הנזירות. השאלה היא מה עושים עכשיו עם הקורבנות או עם הכסף. ואמרנו שאם זה בהמות שהיא לקחה ממנו, אז זה בטל למפרע, הם יוצאים לחולין. אם זה בהמות שלה, אז הקורבנות נשארים קדושים, אז מה עושים איתם? אז החטאת תמות, או אם זה כסף אז יזרקו לים המלח. שאר הקורבנות או הכסף יקריבו עולה לעולה, שלמים לשלמים, ויאכלו את השלמים כמו שלמי נזיר ביום ולילה, אבל לא כמו שלמי נזיר, לא יעשו את כל עניין של הזרוע והחלות. עד כאן המשנה. בגמרא על זה ראינו שלושה חלקים. בחלק הראשון הקדמנו שיש מחלוקת האם בכלל בעל צריך להביא את הקורבנות של אשתו לפי רב יהודה כן ומשועבד לזה, לפי חכמים לא. ושאלנו, לכאורה המקרה של המשנה, שבו אם היא לקחה מהבהמות שלו בשביל הקורבנות, אז הקורבנות בטלים, זה לא מסתדר לא לרב יהודה ולא לחכמים. כי הרי לפי רב יהודה הוא משועבד לה, אז בעצם כאילו לקחה משלה. ולפי חכמים הוא לא משועבד לה, ממילא איך היא לקחה? כנראה שהוא נתן לה מתנה, ואם זה מתנה, אז זה שלה. אז מה זה המצב הזה שהיא לקחה משלו, ולכן זה בטל למפרע? זו הייתה השאלה, וענינו על שתי עדות שבאמת גם אם הוא משועבד וגם אם הוא נתן לה מתנה, אז זה לא משועבד לגמרי או מתנה לגמרי, זה לצורך הקורבן, וברגע שהיא כבר לא צריכה כי הנזירות התבטלה, אז היא כבר לא צריכה וזה הכל בטל למפרע, ולכן זה יוצא לחולין. זה היה בקצרה, בגמרא עצמה זה הובא בשתי גרסאות, איחדנו כאן אותם, זה היה החלק הראשון. בחלק השני שאלנו איך בכלל יש לה בהמות שם שלה ולא של בעלה, הרי כל מה שהיא קונה זה בעצם נהיה שלו, כי נכסה עם מילוג, וענינו שתי תשובות, או שהיא קימצה מייסתה, חסכה מהמזונות שהוא נותן לה וזה כן שלה, או שאדם נתן לה את זה בתנאי שזה יהיה שלה ולא שלו, לפי הדעה שזה תופס, זה היה החלק השני. בחלק השלישי אמרנו שהמשנה שלנו היא בעצם חלק מארבעה מצבים שונים שבהם מביאים את השלמי נזיר, אבל בלי החלות והזרוע, כשמשותף לכל המצבים זה שכבר לא צריך את השלמי נזיר האלה. ולמה? אז מצב אחד זה שהיא כבר לא נזירה, זה המשנה שלנו. מצב שני זה ילד שאבא שלו עשה אותו נזיר, ואז הילד או קרובים שלו ביטלו את הנזירות. מצב שלישי זה שהנזיר מת, אז כמובן שהוא כבר לא צריך את זה. ומצב רביעי זה שהוא השתמש בשלמים אחרים, כי הוא בד את הראשונים, אז גם כן הוא מביא את השלמים, אבל לא בשביל כפרה, כי הוא כבר התכפר. לכן זה בלי הזרוע ובלי החלות, אלה ארבעת המצבים. על זה שאלנו, לכאורה יש עוד מצב בברייטה, וזה עם שחטות השלמים שלא לשמן, אז גם כן מקריבים וזורקים, אבל לא עושים להם את הזרוע והחלות, ועונה הגמרא, אתה צודק. באמת זה מצב חמישי, זה לא הוזכר בארבעה, כי לא רצו להזכיר מצב שבו עשו את זה שלא כמצוותן, כלומר שלא לשמה, אבל באמת זה מצב חמישי, כל טוב.